מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו מתקיים דיון הארכת המעצר של נתנאל סנדרוסטי, חשוד בדריסה ובהפקרה של ילד בן 11 בירושלים ביום ראשון שעבר. כתבתנו מיכל צ'ין.
בדיון טוענת המשטרה כי סנדרוסי עבר באור אדום במהירות גבוהה ודרס את הגלד. מנגד טוען עורך דינו כי החשוד כלל לא היה ברכב בזמן התאונה, וכי ניתן להוכיח זאת באמצעות מיקום מכשירו הסלולרי. במשטרה מבקשים להאריך את מעצרו ב-12 ימים, והחלטה בנדון צפויה להתקבל בקרוב.
הולך רגל פלסטיני בשנות ה-20 לחייו נהרג מפגיעת מסעית ליד חווארה שבשומרון. נהג המסעית נמלט מהמקום. כתבנו יאיר אורביאת עומד כן שכוחות משטרה וצהל עורכים סריקות לאיתורו. המסע ומתן הקואליציוני, חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש צוות המסע ומתן של ישראל ביתנו, מתחייב אצל יעל דן, לא נסכים שיכניסו שינויים בחוק הגיוס.
חוק הגיוס שעבר בקדנציה הקודמת בקריאה ראשונה, שאותו ניסח משרד הביטחון, הוא החוק שאנחנו דורשים להעביר אותו גם בקדנציה הזו, בקריאה שנייה ושלישית, ולא כל מיני תרגילים, ולא נפקעות התגברות וסיפורים כאלה ואחרים.
סכנת הקריסה הכספית של הרשות הפלסטינית. יושב ראש הרשות אבו מאזן אומר היום כי הוא ואנשיו לא יסכימו להעברה חלקית של כספי המיסים מישראל, והם דורשים את מלוא הסכום המגיע לרשות. אשרף אל-עג'רמי, השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית לשעבר, טוען בגלי צה"ל, ישראל מעדיפה לשלם לחמאס ולא לנו.
סופו של דבר, זה כסף פלסטיני, ואם אתם לא משלמים, אנחנו נשלם בצורה זו אחרת. הבעיה של הממשלה הזאת שלכם היא בפרדוקס גדול מאוד. היא מענישה את הרשות הפלסטינית שעושה את התיאום ביטחוני, מעביר הכסף לעזה. אני חושב שהרשות הפלסטינית בעצם תהרס לגמרי, ואנחנו נלך למצב של אנרכיה. אנחנו לא מדברים על שנים, אנחנו מדברים על חודשים.
בשעה זו מתקיימת הישיבה האחרונה של הוועדה המיוחדת לפרשת העלמותם של ילדי תימן. יושבת ראש הוועדה היוצאת, חברת הכנסת נורית קורן, סיכמה בראיון לאמיר איבגי את עבודת הוועדה וטענה, הממסד פעל כמו ארגון פשע.
אנחנו יודעים שהוועדה בדקה 1,053 מקרים, ואנחנו קיבלנו עוד ועוד תלונות, ועדיין מגיעות תלונות גם בימים האלה שאנחנו סוגרים את הוועדה. הגעתי לארכיונים שוועדת החקירה קורן קדמי, כל הוועדות הקודמות לא הגיע לשם. הבאתי מסמכים שמראים את העוול הנורא, שמראים שזה פשע מאורגן בחסות הממסד.
ומזג האוויר חם, ממש שרב. ולסיום, תערוכה ישראלית חדשה תיפתח במוזיאון הלוברה היוקרתי שבפריז. כתבנו מאיר מרציאנו.
בין הפריטים שיוצגו בתערוכה, פסלים, תכשיטים, פסיפס וכלי חרס מתקופת הממלכה הארמית. המוצגים שרובם מתוארכים למאה השמינית ועד העשירית לספירה, הובאו ממוזיאון ארצות המקרא בירושלים.
ואלה החדשות שעורך רועי ולד.
בחסות מועדון הצרכנות של ההסתדרות ביחד בשבילך, המציע הנחות למאות אלפי חברי ההסתדרות במגוון תחומים. להצטרפות חינם חפשו בגוגל ביחד בשבילך.
כשאני שפוף ורע לי על הלב, אני הולך...
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
שלום עליכם, שלום עליך יעקב, בן סיבה.
עליך שלום אברהם.
מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם, צלחנו את החג הזה במידה מסוימת.
ברוך השם שלך נשמע כקומס בתוכו תלונה.
תשמע.
כן.
זה העם היהודי, חיים מחג לחג. ואז אתה פוגש אותם, אומרים, כן, רואים את הסוף, רואים את עוד יומיים החג מסתיים. ובעיקר החג הזה, אתה יודע, אין, הרי אין בן אדם כמעט שלא מעלה 2 קילו בחג הזה, ולמרות זאת, תפוס אותם בכל רגע נתון, כולם רעבים. רעב פסיכולוגי, עתיק יומין, ש... אתה יודע, גם אנשים שהפסיקו לאכול לחם לפני שנים, מסיבות בריאותיות או סתם או כאלה. לא משנה, הם שומעים פסח, נהיים רעבים.
תראה, המדפים המחוסים בסופר ובמקולת, כל הדבר הזה, כל ההוגיות האלה.
כן.
גורם לרעב.
סוגרים לך, כן, נכון, הניילונים האלה.
תשמע, זה לא מה שמטריד אותי. מה שמטריד אותי זה שנגמר החג, תמה החופשה, יומיים הם בגן, וכבר... מתחילות להגיע ההודעות. מקומות אחרונים לקייטנת זה וזה וזה. מקומות אחרונים לכפר הנופש, ככה וככה. רגע, שנייה, תנו לנשום, סיימנו חופשה. אנחנו לא יכולים עכשיו לחשוב על החופשה הבאה, אנחנו עכשיו רוצים להיות בשגרה, ללא כל מחשבה על שום חופשה, על שום הוצאה כספית יוצא דופן, על שום רגע נוסף, של שהות משותפת בבית שהיא מבורכת ורצויה וכמה שיותר והכל, אבל שנייה, תנו לנשום עם כל הדבר הזה, ובמיוחד עם ההוצאות האלה, די.
מילה במילה, מילה במילה. המתקפה הזאת היא אכן רעה חולה, רעה חולה.
גם כמו שאתה לא באמת, אומרים, אתה לא הולך לסופר רעב, אני מעדיף ללכת לסופר רעב, אני לא אוהב ללכת לסופר סביר. אז אני גם לא רוצה, כשאני סבל...
מה, אתה סובל מיטת קניות? אם אתה סבל, נניח, אתה תשכח להביא קווקר או משהו?
אני אגיד, למה אני צריך את הקווקר הזה? אני סבל כרגע.
נכון.
מי רוצה קווקר?
וואו, אתה פשוט לא רואה את הנולד.
כשאני הולך ממש סבל, אני חוזר עם 2-3 כלום. ממש דברים שאינם מוצרי ניקוי. כשאני רעב, אני אומר, וזה, ומה אם זה? מזמן לא הכנתי את הדבר הזה. אולי אני אכין אותו גם היום. וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. אני לא יכול אחרי סובה מחופשה להתחיל לחשוב על החופשה הבאה, האם בארץ היא תהיה, או בחוץ לארץ, האם במקום שיש בו ישראלים, או שאין ישראלים, ואיזה ישראלים, האם נבלה על אדמת אירופה הבוערת, או ניסה למקום אחר שבו המונסונים יעיפו אותנו. די, חבר'ה, תנו לחיות. חייבים לנסוע כל שנה לחופשה?
אחד הדברים הטובים שקרו לנו בחופשה הזאת, שהחלטנו שאנחנו לא אוהבים פקקים, okay. כל המשפחה.
יופי.
באמת, אני, בכל בוקר שאני נאלץ לנסוע לעיר אחרת על הבוקר, ואני מבין שאנשים שתקועים מכל צידיי, זה היום יום שלהם, uh-huh. או לפחות רובם. Okay. אני אורח לרגע בפקק, יש לי מבט אנתרופולוגי על הפקק, אבל רובכם זה פת השחרית שלכם, תכלס. ואני מתמלא חמלה אינסופית. אני גם לא מבין איך הם נשארים נורמליים, אם הם נשארים נורמליים. אז החלטנו, אחרי ששמענו מה קורה, זאת אומרת, זוג חברים שלנו תכננו לנסוע לחרמון, כי ירד טיפה שלג.
עמדו בפקק במדרגות, 6 שעות.
הווייז הציע להם את המסלול הבא, לרדת מירושלים, הישר לגשר אלנבי, לחתוך לירדן, לעבור דרך משולש הגבולות ולהגיע לחרמון מהחרמון הסורי. זה ציטוט. זה ציטוט של הווייז. כולל ביקורת דרכונים והכל. הם היו מגיעים יותר מוקדם.
וישבה בשבי.
החלטנו, כן, כן, כן.
ועסקת שבועים.
הכל. מאושרת, רטרואקטיבית. החלטנו פשוט לחפש את פינות החן שנמצאות ממש בטווח אופניים. מהבית, ואפילו הייתי אומר רוורס עם אופניים מהבית, והיה נעים.
איפה הלכת?
היה נעים. יש, אתה יודע, יש התופעה הזאת שמכונה טבע עירוני.
כן.
יש בירושלים, אני לצערי הרב, אני לא יודע את מי צריכים לעלות על נס, אבל האנשים האלה שלחמו נגד כל הסיכויים, כדי שעמק הצבעים לא יהפוך להיות אתר בנייה, אלא פשוט פנינה של טבע. מכל הצדדים אתה רואה אזורים בנויים, כולל המפגע המכונה הולילנד.
כן.
אבל אתה נמצא בתוך הטבע, עם צבעים וצבים וצפרדעים, הרבה דברים שמתחילים בצדיק, ומין שלולית חצי טבעית שמושכת אליה עופות מים. לא להאמין. באמת, אנשים אלה ראויים לפרס ישראל, או לפחות מברוק עם קפה, עם צ'פחה טובה.
היה מבצע בימים האחרונים של החזרת צבים לעמק הצבעים. אני לא יודע אם מי שהגע את המבצע עשה את זה בגלל משחק מילים, אני לא יודע. כילד בירושלים היו לי 13 צבים, שבסוף פוזרו בשדות שהפכו אחר כך להולילנד. תראה מה זה, כן. הגלגל מסתובב, וחצב מתהפך.
כולנו זוכרים, היו ימים, היו ימים ש... יצאנו מהבית, כי בא לנו צו. ומצאנו צו, תוך 5 דקות.
נכון.
למחרת בא לנו זיקית, אז מצאנו זיקית. היום הילדים שלי מראים למראה זיקית או צו, כאילו קנגורו כרגע חצה את קינג ג'ורג'.
בחצי השני היום נדבר על הקשר, בגלל שימי הזיכרון מתקרבים, על הקשר שלנו לדורות, לדור השואה ולדור התקומה כאן. נגיד דברים מקוריים דווקא בעניין הזה. עוד מעט נדבר על מחקר שקובע שבמהלך השנים אנחנו נהיים יותר אופטימיים, ככל שאנחנו מזדקנים. אבל עכשיו אנחנו נדבר על מה שקורה בסין. בסין מתחיל לפעול פרויקט הדירוג האזרחי, שפועל כך שיש מצלמות כמובן בכל הרחבות.
אתה סינופיל ידוע, שנים אני זוכר אותך.
לא, לא סינופיל.
כותב סינופיל.
לא, שנים דיברתי נגד עקירת האיברים ממתרגלי הפלון גונג, דבר שנמשך כנראה עד היום הזה. אבל עכשיו הסינים עושים דבר מעניין, שהוא לכאורה מחריד את הנפש, אבל לא בטוח שלא הייתי הולך עליו כפיילוט. הם עוקבים אחרי כל בני האדם בסין, בכל הדרכים, בזיהוי פנים, במצלמות רחוב, בניטור הפעולות ברשתות חברתיות.
זה נעשה אפשרי, זה נעשה אפשרי, זה כבר לא לגמרי.
האשראי שלך, הכל, 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 ואתה מקבל נקודות, ועל פי הנקודות שלך אתה יכול או לקבל את הביוקר של סין, או להיענש. זאת אומרת, לפי הנקודות שלך אתה יכול או להזמין את השירותים הטובים ולקבל מהמדינה את העניינים המובחרים, או להיענש ופשוט להיות סוג של מצורע בביתך. האם טוב הוא לנו? אם רע? והאם בישראל המצב הוא שונה מהותית, או שאנחנו בצעדים קטנים קטנים גם מתקרבים? אנחנו שואלים את ידידנו הפרופסור עוז אלמוג, סוציולוג של החברה הישראלית. עוז, מה העניינים?
שלום לך.
שלום, שלום.
איך אתה?
האם... איך אתה באמת?
שומע אותך.
רצינו לשאול, באמת, זאת אומרת, עם כל העניין הזה של פסיכומטרי ומבחני מיצב, ומה הבגדים שלך והרכב שלך אומרים עליך, ואיפה שרדת בצבא וכל זה,
וכמות העוקבים שלך בפייסבוק ובזה, והכוכבים שלך בגט טקסי, ובכל מקום אתה מדורג, היי.
האם אנחנו לא קרובים לשם?
התחיל טוב, נגמר רע. צריך למצוא את האיזון. לא דבר בנושא של הדירוג. מי שהתחיל עם זה זה כמובן אמריקאים, שהפכו זה לאובססיה, ובא למטרות טובות, יעילות, סימון הצלחה, אבל זה יצא משליטה. זה יצא משליטה, זה הפך שכל דבר אתה עובר, מעביר אותו רדוקציה כמותית, כמותנית, ובסופו של דבר אתה מאבד צלם אנוש. זה אגב עבר גם למדע. מה שמעניין אצל הסינים, אגב, יש דמיון בין שתי התרבויות, יש גם שוני. גם הסינים, גם האמריקאים, מאוד ילדותיים, מאוד תחרותיים, אליטיסטים, אינטליגנציה גבוהה, מחניקים רגשות ואובססיביים לכסף ולענה.
אתה הכללת עכשיו בערך שליש מאוכלוסיית העולם.
לא ממש. תלוי עניין של מינונים, זה הכל תכונות אנושיות. השאלה מה התרבות מפתחת. מה שהסינים עושים, הם לוקחים את מוסחרות ההצלחה המערביות, בעיקר אמריקאיות, ועושים את זה טיפה קריקטורה. הם מקסינים את זה, הם מאמינים שאם תמצא את הנוסחה, אתה גם תצליח. וזה מה שהם עושים דירוגים. יש משהו בדירוגים, כמו שהיה ציין, מאוד 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 מוצלח ויעיל. קודם כל, חוכמת המונים. ראינו את זה ב-Airbnb למשל. זה מגדיל שקיפות, זה הרבה פעמים נלחם בשחיתות, מסמן את הרעים, מקצר לך בחירות של מוצרים, שירותים, וצריך לומר גם את האמת, בעידן הגלובלי, בעידן של חברות ההמונים, זה במידה רבה גם מהווה תחליף של הנישה, שלא קיימת, עושים לך שיימינג. כן. אז במקום שנעניש, נשים עליך תווית. אבל תווית, תיוג, זה משהו שיכול גם להיות הרסני.
במיוחד כשהתווית הופכת לקעקוע.
אתם פונים פה לבן אדם הנכון, כי בגלל שאני כותב ספר עכשיו על זה, ומשלים, על הרעות החולות של המדע, אני יכול לומר לכם, שהדירוג במדע עורף את המדע. פשוט עורף אותו מהיסוד. ולא במקרה, אגב, הדירוג של האוניברסיטאות בעולם התחיל ממדד שנחאי, מסין. גם שם לקחו את הנוסחה, הקצינו אותה, עשו רדוקציה להישגים, הכל כמות, כמות, כמות.
כמות המאמרים, כמות...
ארוך הדבר, הרסו.
אוקיי. השאלה היא מה זה עושה לבני אדם, כי תראה, אפשר להגיד לזכות השיטה הזאת, שהיא למשל יכולה להילחם בבריונות אזרחית בצורה נהדרת. כלומר, אם אתה נוסע כמו מניאק, כפי שראינו בימים האחרונים, למשל, את הג'יפ השחור הזה שעשה יוטרן על יד טבריה, לא יודע אם ראיתם, אבל זה סרטון שזעזע את הישראלים. אדם כזה, למחרת, מגיע לביטוח לאומי, למס הכנסה, למכולת, אי אפשר למכור לו, הוא לא מקבל קצבה, הוא צריך, המיסים שלו עולים, יש בזה אישור.
לזה אני לא מתנגד, אבל זה לא דירוג. אנחנו מדברים על הדירוגים, זה שאתה מקבל. הנחה שאפשר לשים אותך על צולם ששנתות, זה קשקוש כמובן. הרי קחו אפילו...
אז איך זה כן עובד? שנייה. נניח ביום ממוצע, אני צברתי כמה נקודות טובות, וצברתי גם כמה נקודות שחורות. נניח, לקחתי את העגלה מהסופרמרקט הביתה, איבדתי, מה, 5 נקודות, לא עצרתי על קו, אז 7.
חכה שנייה, אבל בוא, תראה, תקח את זה למשפחה, תראה. למשל, מדרגים אנשים בדייטים. זה דבר שכבר קורה היום בחלק מהאתרים.
נכון.
כן? הוא רק בא בשביל לחגוג וזה וזה. לדרג, לא יודע, אנשי חינוך, לדרג את השכנים שלנו.
אבל לא כל אתה יכול לדרג.
תן לי דוגמה למשהו שלא. תן לי דוגמה למשהו שאתה לא יכול לדרג. אני יכול לדרג אותך כרגע.
מה?
אני יכול לדרג אותך אפילו כרגע.
לא, אבל זה מיד ייצור קואליציות.
10, 10.
ולחצי 10.
תראו, דירוג זה לא דבר רע. אנחנו עושים תחרויות, מקום ראשון, שני, שלישי, ליגות וכך הלאה. השאלה, מה קורה כשזה הופך לחזות הכל? זה הבעיה, אתה לא יכול לשים את הכל על סקלות, אי אפשר לעשות רדוקציה כמותנית לכל דבר. זה דבר נורא, זה מוציא את הנשמה. יותר מזה, אני אתן את הדוגמה של Airbnb. Airbnb עשה טוב לעולם המלונאות, אבל לא בגלל דווקא הדירוגים. יש גם דירוג, אלא בגלל שכל בן אדם יכול לקרוא אם המלון הספציפי הזה או הבית הזה הספציפי מתאים לו. אין כל מלונות על אותו סקאלה. מה הסינים עושים? הסינים, קצת כמו אמריקאים, אומרים יש מטרה אחת מי שמשיג אותם כבר מקום ראשון, וכל היתר שירחו להזזל. אבל הדברים הם יחסיים. יש אחד שרואה אהבה ככה וידידות ככה, אתה מדבר עם משפחה למשל. כל אחד יש לו טעם אחר, סגנון אחר, רציונל אחר, וצריך לתת מרחב, זה לא נותן מרחב.
אז בואו נדבר רגע על החברה הישראלית. אם השיטה הזאת הייתה מגיעה לפה, איזה רעות חולות ספציפיות לנו אתה רואה מעבר לפינה?
אי אפשר להתחיל למנות אותם בכלל. אני אתן לך, אתה יודע מה, אני אענה ישר לשאלה וגם מדגימה מה אמרתי. הדבר הכי גרוע בישראל זה הוולגריות. דרגו לי וולגריות. אתה יודע מתי אדם וולגרי, אפילו הבאדי לנגוויץ שלו. אי אפשר לדרג עדינות. מה כן? נכון שאני שמח שלרקורד הזה אדם מסחוב רקורד מפליל. זה דבר טוב. שידעו, והוא גם יוכל לחשוש מכך שאנשים ידעו שיש עליו, ידעו מה עברו. אגב, גם זה בעייתי, מכיוון שאנחנו צריכים לאפשר לאנשים גם, כך אנחנו עושים בענישה, למחוק את העבר שלהם. וגם פה יש בעיה מסוימת, אם הם כמובן השתקמו. דירוג, זה לא דבר רע. אבל כשהוא נמצא במינונים, וזה אחד הבעיות הגדולות של טכנולוגיה היום, היא טובה מאוד, היא מייעלת מאוד, היא עושה השוואות. אתם יודעים, הדירוג יעזור מאוד למשל לחלוקה צודקת בשכר. היום אנשים, גננת מקבלת פחות כסף משכר מעורך דין. למה? מי קבע את זה? על איזה סולמות? אם נוכל לדרג את המעמד שלה, את הנדירות שלה, את הצור שלה, אולי נוכל לקייל טוב יותר את חלוקת השכר. זה טוב. אבל צריך לשים לזה גבולות.
תראי, אבל למשל בסין, אחד הדברים שעומדים להשתמש בהם בדירוג הזה, הוא בקבלת אנשים לעבודה. עכשיו, אתה יושב ברעיון עבודה, אתה לא יודע אם זה שמולך אתה מקבל אותו, ואז אתה מקבל שברשות הרבים הוא זרק נייר לפני חודשיים, ושהוא ירק לא במרקקה מורשע על ידי הממשלה, כמקובל סין, אלא במרקקה פרטית.
אז אתה מפקח על כל תנועה שלו. בחייכם. אתה יכול להגיד מה חשוב לך? אוקיי, רקורד. אגב, זה שוב, זה לא דירוג מה שאתה מציין. זה לא דירוג, זה רקורד.
כן.
בהחלט שאדם יצבור, אנחנו כבר עושים את זה עם ה-CV. אגב, CV הוא בעיקר מעשים טובים שעשית. אין רע שה-CV שלך יצטרפו גם מעשים רעים. לא אתה תציג את זה כמובן.
או, השאלה היא מי. השאלה היא מי, כי אם מדובר באמת בעמדת פנים הכאילו דמוקרטית של הדאוג הפתוח ברשת, הרי ברור שמרגע שהציבור מפצח את השיטה, מתחילים להיווצר קנוניות וקואליציות וכל מיני כאלה.
דרג לך.
בדיוק, ואז אם אני רוצה לחסל מישהו.
הרוב ממשלתי, מצוין.
אז צריך לעשות את המינון בין חוכמת ההמונים ללינץ' ההמונים. זה לא קל. ועם הזמן, אני מניח שזה ילך להשתחלל. הסינים דווקא טובים לכולנו, בגלל שהם עושים קריקטורה מהדפוסים של הצורים המערב.
תגיד.
המחלה היא מחלה מערבית. הם פשוט שמים לנו ראי.
אתה חושב שהם בסוף יוצאו להורג על סמך הדירוג הזה?
הם כבר מוצאים להורג.
לא, אני יודע שהם כבר מוצאים להורג. אני יודע שהם כבר מוצאים להורג על סמך השתייכות אידיאולוגית ועוד כל מיני עניינים כאלה. אבל יכול להיות שאתה יודע, תרד מתחת ל-20 נקודות, לא תדע מאיפה זה בא לך פשוט.
כן, יש להם, אצלהם פחות, תראו, גם יותר אוהבים משחקים וגאדג'טים, פחות חשוב לסינים אינטימיות למשל. אז הם לא, הם יכולים לחשוף לך דברים, לכם פחות נפגעים בזה, אבל כמובן, זה לא במקרה שאתה מתפתח שם, כי יש להם כמובן רקע דיקטטורי, ואין להם את המשקע האבולוציוני של התפתחות אינטליגנציה ריצית, שזה יש במערב.
לא יודע, יש להם עומק של תרבות בכל זאת. יש להם עומק של תרבות ועומק של אינטליגנציה רגשית ורוחנית עמוקה יותר מזו של המערב, פי כמה וכמה.
לא בהיבט של מה שנקרא האינטרוספקציה הפסיכולוגית שצמחה בתרבות הנוצרית היהודית.
כן. טוב, נדבר על הנושא הזה אולי פעם נעמיק. בשיחת 4x4 שאני אזמין אותך הביתה. יאללה. תודה רבה, פרופסור עוז אלמוג. נדבר איתך כרגיל. שלום, שלום.
תודה רבה.
אם נדמה לכם, מכובדנו, שככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו...
אין לנו עוד מחקר חדש. ואופטימי, ואופטימי הפעם, בואי נע.
כן, זה המחקר שקובע שבניגוד למחשבה האינטואיטיבית שלנו, שככל שאנחנו נהיים מבוגרים יותר ומתקרבים לסוף, אנחנו נהיים יותר פסימיים, ובכן, זה לא נכון. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו נהיים יותר אופטימיים. כיצד ניתן לתרץ את זה, עם הפרופסור?
אולי זה חלק מהשיטיון, כן.
פרופסור יובל פלגי, ראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום יובל, מה שלומך?
היי, שלום.
היי.
טובים.
מתי מתחילה האופטימיות לעלות? באיזה גיל בדיוק?
לפי המחקר הזה, לקראת שנות ה-30, מתחילה לעלות רמת האופטימיות, והיא מגיעה לשיא בסביבות גיל 55. אז יש איזשהו פלטו, ולקראת גיל 70 מתחילה שוב פעם הירידה. זו תופעה שאנחנו רואים אותה גם בקשר לאושר ולתופעות דומות.
איך אנחנו באמת מגדירים או בודקים אופטימיות?
מה זה אופטימיות?
אולי באמת נדבר איזה מילה על מה זה אופטימיות. אפשר לראות את זה בעצם כאיזשהו מנגנון קוגניטיבי אבולוציוני שעוזר לנו בעצם להאמין שמשהו עתידי יכול להיות טוב. אנחנו, כדי ללכת לחפש מזון או להעיז ולעשות משהו אחר, כל חיה צריכה שתהיה לה איזה מידה של אופטימיות, איזה אמונה, שאכן תצליח להגיע למקור המים ולשתות בלי להתערף, או למצוא מקור מזון, וזה תמיד מול הנטייה ההפוכה של לשמור על עצמנו. של פסימיות, שמה יכול לקרות, של איזה אירוע קשה שיכול לקרות שצריך להיזהר ממנו. ואנחנו תמיד בדיאלוג עם שני החלקים האלה. במחקרים בדרך כלל בודקים את זה דרך שאלות, ששואלים אנשים עד כמה הם מקווים לדברים טובים שיקרו, עד כמה הם מצפים לאירועים טובים שיקרו בעתיד, תמיד זו חשיבה עתידית.
אז מה, איך מסבירים את זה ששיא האופטימיות בגיל 55, כמי שחלף את הגיל הזה אך הרגע, זהו גיל שבו... מה? ואני לא מרגיש שום שיא, אני חייב להגיד, אם זה השיא, חבר, אני רוצה את השפל שלי בחזרה. אבל אני לא יכול...
אתה תמיד חמקת מסטטיסטיקות, אברי, באמת, זה לא...
אבל...
לא, א', באמת צריך לזכור שמה שאנחנו מדברים זה על סטטיסטיקות, זה לא אומר שכולם צריכים להרגיש ככה, זה בממוצע מה שמרגישים. אבל באמת, יש כל מיני הסברים, ואחד ההסברים זה באמת שבגיל מבוגר, חלק ממה שקורה, שאנחנו רואים את התופעה הזאת, שאנשים יחסית למה שאנחנו היינו כאילו מצפים עם כל המחלות וכל הבעיות שמופיעות עם הזקנה, הם שומרים על איזושהי רמה גבוהה יחסית של אופטימיות, ואחד ההסברים הוא דווקא בגלל זה, כלומר שאנשים שומרים או יוצרים לעצמם אל מול הדברים הקשים איזו סביבה פסיכולוגית מיטיבה. כלומר, כל עוד אני שומר על סביבה אבולוציונית כזאת, שהיא חיובית, זה מאפשר לי שיהיה לי חיים יותר טובים, כל עוד היא קשורה למציאות באיזושהי דרך. אם אני אופטימי ללא סיבה בכלל, זה יכול להפוך לבעייתי. אבל יש איזו טענה שאנחנו קצת מעוותים את המציאות, ולכן אנחנו רואים את החיים כיותר אופטימיים ממה שהם באמת, או ממה שמצפה לנו באמת בהם.
כי אנחנו זקוקים לזה, כי אנחנו בעצם אחרת נשקע באיזה דיכאון. אני אגיד לך, אני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר את זה, שאתה מתקרב עם הרכב למעבר חצייה, ככל שהולכי הרגל שעומדים לחצות, הם מבוגרים יותר, הבעת הפנים שלהם היא יותר מודאגת, עד כדי חרדה. אני חושב שהם עושים כך בחוכמה. זאת אומרת, חבר'ה צעירים לפעמים פשוט רצים אל תוך הכביש, הם שקועים באיזה אוזניות או משהו כזה, הם לא ממש מודעים לכובד האירוע. אתה חוצה כביש בישראל, למען השם, זה מגיע לך אות על זה. אז השאלה היא באמת, האם אופטימיות היא התנהגות שכלית, חכמה, או דווקא התנהגות רופפת שפורעת עול כזאת?
תראה, אם היינו באמת מסתכלים רק בהסתכלות ריאלית, לא שווה לצאת מהבית, זה כל כך מסוכן החיים האלה. ולכן אנחנו צריכים גם קצת אופטימיות להאמין שדברים יהיו טובים, ושדברים יסתדרו טוב, ודברים יצליחו, ולכן אנחנו צריכים את התכונה הזאת. אבל היא צריכה להיות באיזשהו קשר עם התכונה השנייה של הזהירות, או הפסימיות, או האפשרות שדברים לא יקרו. דרך אגב, דווקא אצל אנשים זקנים, מה שאנחנו מצאנו באחד המחקרים שעשינו לפני כמה שנים, זה שיש קשר חלש יותר בין אופטימיות לפסימיות, כי אנחנו שומרים על האופטימיות, לא משנה מה רמת הפסימיות שלנו, כלומר, או לא משנה מה רמת האירועים החיצוניים. כלומר, זה מה שמאפשר לזקנים הרבה פעמים לשמור על אופטימיות, כי הם לא מקשרים את זה לאירועים שליליים אחרים שקורים להם.
אני רק רוצה להגיד שמבחינה רוחנית, פסימיות ואופטימיות זה אותו דבר, ושתיהם לא ראויות או לא רצויות. כי להסתכל על העתיד ולשים עליו איזשהו תגית כזו או אחרת של יהיה טוב או יהיה רע, פירושו שכבר אני מצפה למשהו, במקום להיות כאן ועכשיו, לעשות את מה שאני יכול לעשות בריכוז מלא עכשיו, בלי לחשוב על העתיד ובוודאי לא להתנות את הקיום שלי מאיזושהי מחשבה שאני שם עליו. אבל זה הערת שוליים, אבל תגיד לי, למה דווקא בגיל 55, למה דווקא בגיל 55, שזה הגיל שבו כבר, באמת כבר מבינים שהמוות הוא ודאי? בגילאים קודמים, נדמה שזה אגדת עמים, אחר כך נדמה שזו אופציה, אבל לאחר...
המדע יעבוד על זה.
זו אופציה, אבל לאחרים. ב-55 אתה כבר יודע, גם כי כבר חלק מחבריך, אלה שלא היו ברי מזל כבר נעלמו, אבל גם כי אתה רואה על עצמך את ההתקלות הבלתי נמנעת, למה אז פתאום אנחנו נהיים אופטימיים? על מה?
אני חושב שבגילאים צעירים יותר, אנחנו הרבה יותר מושפעים מאלמנטים סביבתיים שמשפיעים לנו על החוויה הזאת של האופטימיות. זה בניגוד לגילאים מבוגרים שיש איזשהו וויזדם, איזו יכולת ככה לראות בפרספקטיבה דברים, ואז אנחנו כאילו מסתכלים על החיים באיזו ראייה יותר רחבה ולא מושפעים מכל משהו שקרה. כלומר, אתמול החברה עזבה אותי, אני לא הצלחתי במבחן, אני קרה משהו כזה, וכל דבר כזה יכול לפגוע לנו באופטימיות שלנו ובמחשבות שלנו.
פרספקטיבה, אתה מדבר על פרספקטיבה וניסיון חיים. בדיוק.
כן, אנחנו אומרים, סך הכל אני חי חיים טובים, סך הכל יש לי את מה שאני רוצה, הצלחתי בחיים, עשיתי ככה וככה, זה נותן לנו אפשרות יותר טובה לראות ולהרגיש.
למרות שאם בגיל 55 כל מה שאמרת לא קורה, ולא הצלחתי בחיים, ואין לי את כל מה שאני רוצה, אז כבר אין לי, אין לי כבר אופק לחשוב שזה עוד ישתפר, ואז אני יכול
לחיות על הגחון. נכון, אבל זה מתייחס לחלק השני של...
נכון, אבל בדרך כלל, אדם צעיר שמרגיש שעולמו חרב עליו בגלל באמת כלום, טוב יהיה לו לנהל שיחה קצרה עם בחור, עם איש או אישה מבוגרים באמת ש...
יאללה, פרופסור פלגי, מודים לך מקרב לב, יובל, שלום, ראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה.
יפה שאתה אומר חיפה.
חיפה.
לא, זה כמעט כמו להגיד חיפו. נכון, היום יותר ויותר מקפידים על החיפה.
בסדר, נצא להפסקת זמרירים בת 3:20, ואחר כך נשאל שאלה כזאת, למה לאמץ נספים, כמו שהיום נותנים לילדים בבתי הספר, נרות נשמה עם שם של נספה ומבקשים אותם בשואה.
עם ברקוד, כן.
עם ברקוד ומבקשים מהם לזה, לשאול למה שלא ניתן להם נרות של אנשים שעדיין חיים, שיכנסו לסיפור דרך החיים, נעשה את זה גם בנוגע לדור תקומת המדינה. חכו שנייה, זה יהיה מעניין.
אתם מאזינים לגלי צהל.
סטודנטים, נעים מאוד. אני מיידלה. חושבים ללמוד בירושלים? רוצים לדעת על מלגות? שנה ראשונה חינם? מגורים? עבודה? על שילוב קורסים מכמה מוסדות אקדמיים?
מיידלה תיתן לכם את המידע העדכני על כל מה שקורה ואפשרי בירושלים.
בואו לבלות איתי בכל יום חמישי ב10 שקלים בלבד. הבירה, עליי.
מיידלה, מיידלה. כל מה שסטודנטים צריכים לדעת על ירושלים.
חפשו מיידלה בגוגל או בפייסבוק.
שמי שרה לייכט, נולדתי ברומניה בשנת 1929. שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
לתאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרו 02-644-3888.
אחותי, שכי התקדמתי מהעסק? יפה לך.
כן, תפסתי.
מה, משקיע?
לא, תפסתי.
לקוח גדול?
לא, תפסתי אומץ.
ו?
וצלצלתי לסניף מעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, וביקשתי ליווי למימון. קיבלתי סיוע לכל הטופסולוגיה, ליווי מול הבנק, והכל בעלות מיוחדת לבעלות עסק קטן כמוני.
מעולה. תני לי את הטלפון של מעוף.
בבקשה, כוכבית 6150.
משרד הכלכלה והתעשייה. כלכלה חזקה בשבילך.
ידעת, מת טוראי צבי זבירי, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת השחרור. את השיר מלחין ומבצע סגן א' מיחידת אגוז.
ידעת אותך כי אוהב לא אחרת.
אלה האחים שלי, משדר ההנצחה המרכזי של גלי צהל, בהגשת ירון וילנסקי. חיילים, מלחינים ומבצעים שירי נופלים. אלה האחים שלי, בגלי צהל וגם בשירותי המוסיקה הדיגיטליים. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה תו שין עין תת.
פורטיס בערב חד פעמי עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. אורח מיוחד, קובי עוז. מוצאי שבת, 21:00 בזאפה אמפי שוני, ובשידור חי בגלי צהל.
על מסך הטלוויזיה שלי.
יומן הצהריים של גלי צהל. בכל יום ב-12 מביאים לכם את הנושאים שעל הפרק בדיווחים חיים, קולות מהשטח ורעיונות עם כל מי שמעניין. ראשון עד רביעי עם אמיר איבגי ובחמישי אפי בן אברהם וגל גבאי. יומן הצהריים של גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
Hey, אנחנו מדברים עכשיו חצי שעה על זקנים. עברתם תחנה? יופי. מי שנשאר, ברוך הבא. נדבר תכף על זקנים, ניצולי שואה, אחר כך על זקנים שיקומו במדינה, ואחר כך גם על אפליקציה חדשה לזקנים שצריכים עזרה, ושצעירים באים לעזור להם. קודם כל נדבר עם אושרית נבר. היי אושרית, מה העניינים?
מה שלומך?
מעולה, מזמן לא דיברנו.
שלום.
נכון.
ואת אומרת...
אני
ואת אומרת, אפרופו העניין הזה של אמץ נספה בשואה, עזוב אותך, אמץ ניצול, יש עוד 200 אלף כאלה.
עזוב אותך גם אמץ ניצול, וגם עזוב אותך, עזוב את הילדים באמא שלך בגיל 7, ואל תכניס אותם עכשיו לתרבות, לפוסט טראומה המורבידית הלאומית שלנו, כן.
אוקיי. אז כן. אז מתי כן?
תראה, כולנו יודעים ויודעות הרי שמערכת החינוך דשה בשאלה הזאת בערך מהיום שהיא הוקמה ועד היום שהיא יסגר עליה שאל. כי הדבר הזה הוא לא חד משמעי.
בימינו, אמן.
אבל מה שברור וכן חד משמעי הוא מתי לא. מתי לא? לא ילדים בני 6-7. זה לא. ילדים בני 6-7, אגב, וגם המערכת עצמה לא מנהלת עם ילדים בני 6-7 דיונים על יום השואה. הנרות האלה שהגיעו עם ילדים בכיתות ב', ילדים בני 7, כן? בכיתות ב' אתמול, הגיעו לא על אחר תיווך, לא כחלק מדיון, כי מורות בבית הספר בכיתות ב' לא מלמדות שואה. יתרה מזאת, בכיתות של הילדים שלי שבהם חילקו את הנרות, הילדים אפילו קיבלו פטור מלהגיע לטקס יום השואה כי הוא מפחיד אותם. אז במקום שאין תיווך, אין דיון, ברור לכולם ולכולן שכדאי לחסוך את זה מהילדות והילדים, מגיע הנר, והנר מגיע עם איזה ברקוד ושם של נספה או נספת, והילדים באמצעות הסמארטפונים שלהם סורקים את הברקוד ומגיעים לאתר מתים. באתר המתים יש אינפורמציה לא מפולטרת, אף אחד לא מתווך, כל ילד הוא והסמארטפון שלו יושבים מול הנר והאתר, וקוראים. מה הם קוראים? דברים מחרידים. אם אתם רוצים, אני יכולה להקריא לכם שניים.
בבקשה, בבקשה. עשי זאת.
אז למשל, אלתה אתמול ניצן וייסברג, שנכנסה בעקבות שני נרות שהיא קיבלה לידיה, לאתר יד ושם, של לסלו דויץ' הוא הנספה שעלה בגורלה. לסלו דויץ' כתוב, נולד בבודפשט בשנת 1941, לבילו ובלנקה, הוא היה רווק. אגב, ילד בן 3. הוא היה רווק. כן, ברור. לפני מלחמת העולם השנייה התגורר בבודפשט, מלחמת מלחמה, היה בבודפשט הרצח בשואה. ואחר כך כתוב טקסט שכתוב מתחת לכל אחד מהנספים. בזמן השואה נרצחו יהודים באמצעים שונים. הם הומתו בגז, נורו, נקברו, טבעו, נשרפו חיים, מתו בעבודות פרך, ברעב, בקור, מחוץ לטיפול רפואי ותנאים סניטריים ועוד. חלק מהם נטלו את חייהם במו ידיהם, בכדי לחמוק ממאסר ומהרדיפות, או כדי לסיים את סבלם הנוראי וחסר התקווה. זה הטקסט הרץ מתחת לכל אחד מהנספים, על חלקם כתוב יותר, על חלקם כתוב פחות, אבל הילדים שלנו, עם הסמארטפונים שלהם, באופן לא מתורך, נחשפים לדבר הזה.
אבל את לא מבקשת לשנות את הטקסט. את מבקשת...
אני מבקשת לשנות את הנוהל. אני מבקשת שילדים בני 7, במטותא ממשרד החינוך, יחסך מהם הדבר הזה. אני מילדיי בגיל 7 לא מדברת על זה. אגב, גם המורה בבית הספר לא מדברת על זה. בית הספר כהנחיה לא מדבר על זה. אז מה פתאום הנר? מאיפה הגיע הדבר הפסיכי הזה? זה לא נורמלי.
אני אנסה, אני אנסה, מכיוון שאני יודע שאני אגיב אחרת לנר כזה בידיהם של הילדים שלי, ואני מסכים איתך שכל הדבר הזה הוא לא נורמלי. האמת היא, החיים האלה בעולם הזה הם די לא נורמליים, אבל אני חושב שאם אני מתלבט בין השכחת המתים לבין זכירתם, אני חושב שזכירת החיים היא לא מעשה נקרופילי, אלא מעשה שנותן תוקף ומשמעות וכבוד לחיים. אני לא רוצה להתבוסס במוות, ואני לא רוצה בכלל להתעסק באופני ההמתה. בזה אני מסכים איתך לגמרי, באופני ההמתה.
כן, אבל כן,
אבל כן לזכור שהאנשים האלה חיו.
מצוין. אתה רוצה לזכור שאנשים, קודם כל, אתה יודע, כל דבר בשעתו אומרים אצלנו. כן. אני לא בטוחה ששעתו זה גיל 6-7, בסדר? אני לא אומרת לך...
אני גם לא יודע אם בשעתו זה לתת סמארטפון לילד בן 7.
אני בת 45 ועוד קשה לי, בוא. אבל...
וזה בסדר שקשה.
חיים שמים להתמודד עם הפוסט-טראומה, למה בגיל 7, מה דחוף עכשיו? לקחת ילדים בני 7 לדחוף להם את זה, אחד. שתיים, אנחנו רוצים ורוצות, מקווים ומקוות שמערכת החינוך שלנו מחנכת לערכים. כי אם לא כך הוא, אז בשביל מה שלחנו לשם ילדים? איזה ערך יש בסריקת ברקוד של, על נר נשמה עם שם נספה, ועכשיו אנחנו נקרא עליו את מה שנקרא עליו, כן או לא. הרי את הדבר הזה של כבוד למתים, כבוד לנספים, הנצחת שמם, אפשר היה לעשות ב-1599 דרכים חינוכיות.
הבנתי את הנקודה הזאת, אבל אצלי פה בתחקיר כתוב, עודדו את הילדים לאמץ קשישים ניצולים, עם מרכאות, כלומר שאת אומרת את זה. האם את אומרת את זה או ששמו בפיך דברים?
מי עושים בפי דברים?
מי לא?
מצאת.
אני חושבת באמת, וכך אני מדדת את ילדיי, וכך אני חיה את חיי. יש כל כך הרבה קשישים וקשישות, ביניהם גם ניצולי וניצולות שואה, שחיים בחרפת רעב, שאין להם כסף לא לאוכל, לא לתרופות, או סתם עריריים, זקוקים למשהו. אפשר להגיע אליהם, אפשר היה במקום את הכסף הזה שמישהו השקיע בנרות האזויים האלה.
הכסף הוא לא העניין, אבל את צודקת.
מבחינת תשומת לב, נדבר על תשומת לב, המשאב הוא תשומת לב.
גם הערך, יש ערך אנושי של נתינה. אתה רוצה לכבד, כמו שאתה אמרת, לכבד את המתים מתוך החיים. בוא נפנה אל החיים, בוא נעשה משהו טוב בעולם הזה. בוא נעשה משהו שיש לו ערך. אין ערך,
אבל בואי.
לילד
בשבע.
זה חסר ערך.
אושרית, את יודעת אבל שלקבל נר, לסרוק את הברקוד, להיכנס, לקרוא כמה שורות, זה, אני מחבר את כל הזמן של זה נטו, 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 5 דקות. ללכת לבן אדם, להתיידד איתו, לראות אותו פעם ב... את מדברת איתי פה על שעות, עשרות שעות של השקעה. זה לא לדור הזה.
אתה יודע, יש פה, אז יש פה מנעד. אחד יכול ללכת, אחת יכולה לארוז משהו ולשלוח, אחר יכול לשים
מהשקל למעטפה,
לתת להם משהו. אפשר לעשות משהו בעולם האמיתי, שהוא לא ברמת הטקס המורבידי. אפשר לעשות משהו טוב בעולם האמיתי.
הכי טוב להתקשר אליהם ולהונות אותם בכרטיס אשראי.
כן, גם, נכון.
הכי טוב. כן, אבל את זה לא צריך ללמד, זה
קשר בין דורים
לומדים.
יאללה, אושרית נבר, תודה רבה, מודים לך מקרב לב.
ביי,
חמודים. אתה יודע, ג'קי, שיצא עכשיו הסטורי של אווה, הפרויקט המעניין הזה. ואני רואה בטוויטר ובכל מיני מקומות של לשונות משוחות בארס מתבטאים בו, את כמות הצחוקים והדחקות והלשון רעה שעושים לפרויקט הזה. כמובן, הרבה בדיחות מתחום הרשתות החברתיות, מתחום הסטורי. ואני אומר לכל האנשים האלה המרושעים, בקצה האצבעות שלכם, חוץ מציפורניים ארוכות, משוחות באדום ותבולות ברעל של תפוחים, אתם יודעים לעשות עוד משהו? אתם יכולים להגיד שפו, שלא לומר מגבעת, יגיד תכף אבשלום.
כן.
למי שהגה את זה, מממן את זה, חשב על זה, התכוון לעשות משהו חדש. ראיתי את התוצר הראשון של הדבר הזה, כלומר את הסטורי, שונא את המילה הזאת, שונא סטוריז בכלל, אבל את הדבר הראשון, מעורר התרגשות, עשוי מצוין. אלוהים, פרגנו, זה כל כך הרבה יותר נעים. תנסו פעם אחת.
החשש הוא שפרגונים גורפים פחות... אימוג'ים קטנים של חיבה.
אני חייב להגיד לך, טעות חמורה.
אני מסכים לך.
אני פרסמתי לפני כחודש פוסט תחת הכותרת 10 חליפות ל-10 חתנים. לא יודע אם יצא לך לראות את הדבר הזה.
ראיתי, ראיתי והתרגשתי.
וכמות, כמות, כמות הצפיות
אני עובר ומשוויץ שאני מכיר אותך יותר מזה אני משוויץ שלא ביקשתי חליפה. כן.
אתה יכול לקבל חליפה. חליפה 11
שלך.
לא, 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 אפילו לא ראיתי אותם. לא משנה, אבל אתה יודע, כשאני כותב פה ושם דברי ביקורת וזה וזה, בסדר, יש אנשים ברגע שאתה אומר דבר טוב, אתה מקבל טוב. זה תורת התדרים הפשוטה. אתה משדר טוב, אתה מקבל טוב. מומלץ לך.
זה כמעט פיזיקה, זה כמעט פיזיקה, מה שאמרת עכשיו.
זה לא כמעט פיזיקה, זה פיזיקה ממש.
כן,
פיזיקה אוקיי. פשוטה של היקום. הנה מיזם חדש שמפגיש בני נוער עם עושי ההיסטוריה שעדיין בחיים, האנשים שהקימו את המדינה. הנה אברהם חיון, הוא מנכ״ל ושותף מייסד של ארגון סחי.
סחי, איזה יופי של סחי, שם. סחי,
כן, אבל זה אלה ראשי תיבות.
ברור.
סיירת חסד ייחודית, ולא בן נוער שלא מעשן. מה העניינים,
אברהם חיון? או לא מבין הומור של סטלנים, כן.
כן. שלום עליך, אברהם.
שלום עליכם, צהריים טובים.
שלום, שלום.
צהריים טובים. אז מה עושים במיזם שלכם?
אז ככה, סחי זה באמת סיירת חסד ייחודית, שמה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מאתרים בני נוער משכונות עוני, פריפריה ברחבי הארץ, ובמקום להגיד להם, באנו לעזור לכם, אנחנו אומרים להם, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, בשביל לעשות טוב, כמו שאמרתם מקודם, בשביל לעזור לאנשים אחרים. החבר'ה שואלים אותנו מה זאת אומרת, איך אפשר לעזור, ואז אנחנו אומרים להם, שמענו שיש פה משפחות שאין להם אוכל לשבת, אנחנו רוצים לעזור, ואנחנו לא יודעים מי הם. אנחנו צריכים שתעזרו לנו גם לאתר אותם, וגם אחרי זה לחלק להם, כמו סיירת מטכ"ל עכשיו במבצע, שאף אחד לא יודע שהוא קרה בכלל, חלק להם בסתר בלילה, בלי לבאש אותם. רוצים לעזור, והחבר'ה תמיד מתגייסים.
אז הם לא באמת פוגשים את עושי ההיסטוריה, הם לא... אבל הם מבינים שיש אנשים מבוגרים שבצעירותם עשו דברים, ועכשיו אפשר לעשות עבורם.
לא, אז בשוטף שלנו אנחנו מחלקים מזון ועושים שיפוצים לקשישים וכו', זה פרויקטים זה. אבל יש לנו פרויקט דגל שנקרא עצמאות עם משמעות.
עצמאות משמעות, כן.
קודם כל, יש לכם ועדת שמות מעולה, אני חייב לומר. האגף הזה שלכם עושה עבודה.
לפעמים זה כל מה שצריך, ג'קי.
כן, כן.
ועצמאות עם משמעות זה כמו השם באמת. הרעיון הוא שיום העצמאות זה יום עם משמעות היסטורית מטורפת. עם 2,000 שנה חיכה שיהיה לו בית, והיום שמסמל את זה, מנגלים, זיקוקים, אתם יודעים, קצת חסר את המשמעות האמיתית. ואמרנו איך אנחנו מייצרים משמעות של אחדות ושל אחווה ונתינה. ובעצם התחלנו פרויקט לפני 5 שנים, שאברי, דרך אגב, אתה היית הראשון שראיין אותי לגביו.
אני זוכר.
והיום הוא תופס בארץ וגם בעולם. נספיק להגיע לזה, אני אספר על זה. ובני הנוער שלנו, בסחי, אנחנו שולחים אותם לבתי אבות, למועדוניות, לבתי כנסת של קשישים, לכל מקום שאפשר למצוא באמת אזרחים ותיקים, עם פרח שכתוב עליו, תודה שהקמתם לנו את המדינה.
וואלה.
תודה שחלמתם, נלחמתם, התפללתם, תודה שבאתם לפה ובכך הקמתם את מדינת ישראל.
איזה תגובות אתה מקבל מהצעירים שחוזרים מהסיבוב הזה?
אז זהו, בעצם זה, הפכנו את זה להיות פרויקט דגל שאנחנו גם מפיצים אותו לקהילה ובעצם מבקשים מאוד אנשים להירתם אליו בגלל התגובות המעל המשוער שקיבלנו, באמת, גם מהקשישים שכל כך התרגשו מהכרת התודה והוקרת התודה וכו', אבל בעיקר מבני הנוער, שכאילו ירד להם האסימון. אתם יודעים, היום הכל הוא באייפון ובפייסבוק ובלייקים וכו', פתאום להיפגש עם האנשים ולהביא להם את הפרח, ופתאום האישה מתחילה עם דמעות וספרת שאח שלה נהרג במלחמה בשביל המדינה, והיא כל כך מעריכה את זה שבאו להגיד לה תודה, או אותו בחור שמספר שהוא היה בבית חולים כל השנים ותמיד רק רצה לעזור, והפרח הזה בשבילו אי אפשר לתאר, ובעיקר בבתי האבות שאנחנו באים כבר שנה שנייה ושלישית, ורואים את הגלויה שלנו, הקשישים שומרים את הגלויה שלנו, שנה לשנה, אנחנו כל שנה עושים לה עיצוב טיפה, הם כל כך, זה כאילו זה וואו בשבילם, זה פשוט וואו, ובני הנוער, המפגש הזה, הוא פשוט פותח להם את הראש, בצורה שרק מפגש אמיתי של פנים אל פנים יכול לפתוח.
יוצא מן הכל, איך מצטרפים?
אז יש לנו דף פייסבוק, עצמאות עם משמעות, ויש לנו אתר, שגם כן נקרא עצמאות עם משמעות, יש לנו מדריך שדרכו...
כלומר, אתה מארגן את הצעירים היחידים שעדיין בפייסבוק, אה?
כן.
בואי נה, ממש דינוזאורים.
טוב, תשמע, זה עובדים בקטן. יפה.
כן. ומה שהתחלתי לומר, שבאמת יש המון, עוד תנועות נוער ועוד ארגונים ועסקים ואנשים פרטיים, אנחנו עם מיוחד, עם סיפור מיוחד,
אז בוא, תאמר בחצי דקה שנשארה לנו, מה אמרת על חוץ לארץ? איפה פעלתם גם בחול?
אז אני אומר שבארץ, כאילו, בגלל שאנחנו עם כזה מיוחד, אפשר להגיע באמת למצב שכל איש מעל גיל 70 יוכל לקבל פה איזושהי הוקרה תודה מהשכנים שלו, וזה מוסיף אחדות ואהבה וכו'.
חד משמעית.
ומה שאנחנו בעצם עושים, תודה, ומה שאנחנו עושים עכשיו בחול, זה בעצם בנינו מודל שהוא טיפה שונה במסרים, שאנחנו בעצם מוסיפים אותו בחוצה. עכשיו, לעוד ארצות בעולם, השנה זה יהיה הפיילוט שלנו, שזה משבוע הבא. יש כמה נקודות בעולם, בארגנטינה, בארצות הברית, באירופה, שהולכים בעצם ליישם את הפרויקט הזה, שמה שיהיה כתוב על הגלויה, זה בעצם לא תודה שהקמתם לנו את המדינה, אלא thank you for establishing, being part of the establishing of the Israel.
שעזרתם. יפה.
כן, כאילו בצורה חייבים... מאוד מאוד פתוחה. כי בעצם מעולה. כל יהודי בעולם יש לו איזשהו חלק בעצמאות שלנו, ורוצים להפוך ביום זה ליום שמאחד גם בתוך ישראל וגם בין ישראל לקהילות בעולם. תודה רבה לכם, הזמן.
אברהם חיון, מנכ"ל ושותף מייסד של ארגון סחי, סיירת חסד ייחודית. תודה רבה, תענוג.
תודה.
ואם אנחנו כבר בענייני זקנים, ותודה לזקנים, ועזרה לזקנים, וככה וככה, הנה יישומון, אפליקציה, עזרה בדרך, יש לכם כבר, הנה מורן ציפר, היא מנהלת פעילות ארגון דור לדור, המגשרת ברדן ותיק לצעיר בישראל, שלום מורן, מה העניינים?
אהלן, מה שלומכם?
לא כזה גרוע, אחד?
א',
בסדר גמור.
במהלך התוכנית אומנם הזדקרנו בשעה, אבל עשינו את זה בכיף, כי בדיוק
נהיינו טיפה יותר אופטימיים. לא משנה, זה קשור לחלק אחר של התוכנית.
לא, לא, זה מה שעולה מכל הדיונים.
מה עושה היישומון?
אוקיי, אז אנחנו בעצם ארגון דור לדור, זה ארגון שמחבר כבר קרוב ל-10 שנים בין צעירים לקשישים בודדים, ואחד הצרכים שבעצם זיהינו זה שלהרבה קשישים בודדים אין למי לפנות דווקא כשהם צריכים עזרה בדברים הכי בסיסיים ויומיומיים, אם זה פתאום להחליט תנועה.
הלכה המדפסת.
הלכה המדפסת, באמת הייתה פנייה כזו לא מזמן שנתקע דף במדפסת, ליווי לקופת חולים, אפילו סתם לשבת לקפה, עזרה במחשב, כל דבר כזה או אחר, לא היה להם לאן לפנות. אז יצרנו עבורם מוקד טלפוני, עבור הקשישים זה לא אפליקציה, הם פשוט מתקשרים למוקד שלנו, ומבקשים את הסיוע שאותו הם צריכים. את הפנייה שלהם אנחנו מעלים במערכת שפיתחנו, ודרכה באפליקציה אינטרנטית. לצעירים שנמצאים בקרבת מקום, ובעצם מאפשרים להם לעשות טוב בזמן ובמקום שמתאים להם, ובאופן שגם הוא אינו מחייב. כלומר, זה פנוי, בנוי כמו מי פנוי בארלוזורוב. בעצם אם אני רואה פנייה שקרובה אליי ונוחה לי לעשות, אז אני פשוט לוקחת, עושה את זה. אם נותר חיבור, הקשר גם ממשיך מעבר לפנייה.
איך אתם מגיעים אליהם? איך אתם מגיעים אליהם? לקשישים?
לקשישים?
איך הם יודעים שהם יכולים?
אז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה. כן, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות שבהם אנחנו פועלים, שהיום זה תל אביב, לוד, באר שבע וירושלים. הרווחה מפנה עלינו לא מעט מהפניות. הקשישים מכירים אותנו דרך זה שאנחנו מגיעים למועדונים, למרכזי יום. אנחנו שולחים להם מידע על זה בדואר, וחבר מביא חבר הרבה פעמים. ובעצם הטלפון באמת לא מפסיק לצלצל, ולצד זה המתנדבים שבאמת שמחים על אופציה לעשות טוב בצורה שהיא לא מחייבת ולא משהו קבוע פעם בשבוע, אלא באופן מזדמנות שמתאים.
כמה פניות אתם מקבלים ביום?
אז השקנו את האפליקציה באוגוסט, עד היום ענינו על למעלה מ-1200 פניות, כשהמספר היומי הולך וגדל באמת מיום ליום. היום אנחנו עומדים על קרוב ל-20 פניות ביום בכל הארץ, ואנחנו בטוחים שזה עוד ככה קצה ההתחלה של הדרך שלנו, ואנחנו נגיע גם ל... עוד הרבה...
מספר הטלפון שלכם הוא?
בתל אביב המוקד, כל עיר זה מוקד אחר, אני אתן לכם את הטלפון בתל אביב, ומי שצטרך יוכל לקבל את ההפניה, זה כוכבית 3284, למתנדבים שרוצים להצטרף, לחפש עזרה בדרך בגוגל, ובפייסבוק אנחנו ארגון דור לדור, גם לקשישים וגם לצעירים ששומעים אותנו, שרוצים לקחת חלק, אז יותר ממוזמנים.
תזכרי את הקולות שלנו, של אברי קל, 3284, כוכבית 3284.
3284, נכון. זה המספר בתל אביב.
זכרי את קולנו, זה עניין של שנים ספורות, עד שמגיע פנייה מאברי או ממני להחליף.
נשמח לראות אתכם לפני כן עוד כמתנדבים, ואחר כך
שתרצו,
כבר נבוא אליכם, נסדר, זה אין שום בעיה.
סבבה עלייך. מורן תודה, ציפר, תודה. מנהלת פעילות ארגון דור לדור.
מה לדעתך הפנייה הרווחת אצלם? נורה, נכון?
אני מניח שנורה. נורה.
המון תיקונים קטנים בבית, אבל גם הרבה ליוויים. אנשים היום קצת חוששים לצאת לבד. לפעמים לא תמיד נגיש להם. הקורקינטים מאוד מאיימים לפעמים. והרבה פעמים צריכים מישהו שפשוט ילך איתם יד ביד לדברים היומיומיים. וגם קפה. פשוט מישהו שיבוא לשבת לי לקפה, להפיג את הבדידות. זה פנייה מאוד נפוצה.
מודים לך, תודה רבה רבה. עד כאן תוכניתנו היום, מכובדנו, העורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, עורכת משנה נוגה סמדר.